שלה רחם החמתיים לראש גבר, על העניין רחם החמתיים דיברנו, כן, החפצה של האישה כעבר מין, זה אומר מה הם חשבו לעשות שם, וזה גם מה שקרה עם סיסרא ויעל, מה שהוא עשה לה, ולכן היא גמלה לו. אבל נראית להם ששלט צבעים סיסרא, שלט צבעים רקמה, צבע רקמתיים לצברי שלל. כן, יבדו כל יבך אדמיים, ואחר כזאת השם שמגורתו, ותשקוט הארץ 40 שם. אני רוצה לדבר קצת, מודגש פה מאוד על שלל צבעים, בסיסרא, שלל צבעים, רקמה, צבע, רקמתיים. מה בדיוק קורה פה, אני אומר, תחושת לב שלי, אני לא יכול להשלות את עצמי שזה פשוטו של מקרא, אבל איפשהו בבחינת ליבי אומר לי. ברור על פי הפשט שבא לומר שכל שם אחד משרי המרכבות, סיסרא וכל שריו, כל אחד הולך לקחת לו את האישה הלבושה הכי יפה, עם בגדים צבעוניים יותר, ועם אלה צבעים גם ניכרים יותר וכולי. יש לנו לצערנו כל שנה מצעד כזה, שעם כל מיני צבעים כאלו אחרים, אבל בואו נחשוב כאן, מה כאן כל השאלה, שאלת הצבעים הזאת, מה היא אומרת? אני אלך קודם לפסוק הבא, שנראה על פניו שזה מה שטענו לא הודענו. כן, ירדו כל הדרך האשר. הייתי ממשיך. ואוהביך ישמחו, ואוהביך יפרחו, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מה זה? מה פירוש ואוהביו כצאת השמש בגבורתו? אנחנו צריכים קצת לראות את מה שקרה שם. הרי האסון הגיע על סיסרא, כבר אמרנו באמצעות איזה שבר ענן אדיר, וזה מין סופת הוריקן כמו ש... מתרגשת מחר בחופי ארצות הברית, צערי נורא. וזה מין סופה קשה, גשמים, מרכבות שטבעו בבוץ, נחל קישון שסוחף אותם. ישראל, שהיו צבא רגלים, באמת ניצחו. אבל זה לא ניצחון קל. כן, זה להילחם כל הלילה בגשם. ולרוץ בגשר ולרוץ ברוח ולדוף אחרי אויב, בוודאי היו גם התנגשויות והיו אויבים שישבו לך מהשער שערה ולעשות את הכל באיזה מין חושך מוחלט, בעלתה מוחלטת, אין ירח, אין שום אור, רוח שערה, גשמים, בוץ. גם לנצח, צריכים לנצח במלחמה יותר נעימה, כן, זאת מלחמה לא נעימה. הוא אומר כן, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. כלומר, מאיר הבוקר והשמש יוצאת, מייבשת את הגשמים, מייבשת את האוויר הרטוב, יש אור, מחממת, מייבשת את הבגדים הרטובים של הלוחמים. כן? כלומר, יש איזה מין תחושה טובה, יש לנו כל מיני שירים כאלה, אני יודע, מי שלחם אז כל הלילה וראה אור יום, כל מיני ביטויים כאלה יש גם בשירה המודרנית, כן, איך ידלק לפחות כוכב אחד והחייל ישוב בשדה הקרב, או כל מיני דברים כאלה יש בשירה, לפחות בשירים כשאני הייתי צעיר. היום זה בטח דברים אחרים, אני לא כל כך מתמצא, אבל הרגע הזה שהשמש זורחת, זה כל הסערה הגדולה, וכיצד השמש בגלל. מתייבשים ויכולים לנוח, ויש מקום לשבת, ויש מקום להתחמם בשמש. וכן יעבדו כל אויביך השם כאילו חיסו במח שלך. כן יעבדו כל אויביך השם בגשם הנורא וברוח הקשה, ואוהביו יפרחו בצאת השמש בגבורתו. הדבר הזה, התמונה הזאת, חייבת לייצר לנו מול העיניים דבר אחד, והוא כמובן הקשת. כן, זה הרגע. המיזוג של הגשמים ושל השלוליות ושל המים שבאוויר עם השמש שיוצאת, זה מה שנותן לנו את צבעי הקשם. ושוב אנחנו הולכים לנוח ולאיזה מין גשם וגשם 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 שמאבד את הכל. לא לילה אחד כמו בצבא סיסרא, אלא חודשים על חודשים, גשם על גשם שמאבד את הכל. והנה יוצאים מן התיבה כצאת השמש בגבורתו. השמש מייבשת את המים, יוצאים, רואים את הקשת. והקדוש ברוך הוא אומר, אתם רואים? אחרי הקשם הגדול שהייתם בטוחים שאין תקווה, יש תקווה. אני יכול להראות את הדברים האלה בהמון מקומות. אבל כיוון שזה לא הנושא שלנו, אז אני אראה את זה רק במקום אחד. שלדעתי הוא מאוד 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 בולט. אנחנו נראה את הפרק הראשון ביחזקאל. ואני לפני כן אתן איזושהי הקדמה על ספר יחזקאל. פרק יחזקאל הוא 48 פרקים. זה 48 נבואות, זה לא סתם חלוקה שרירותית של פרקים כמו לקהלת, כן? אבל זה 48 פרקים שנותנים לנו 48 נבואות. באופן ברור מאוד, 24 פרקי חורבן איומים, תיאורי הפועלות הקשים ביותר שיש לנו במקרא, הם בספר יחזקאל. ואז יש לנו 24 פרקי נחמה, שמתחילים בנבואות העמים, ממשיכים אל הנבואות היפות ביותר של הנחמה שאנחנו מכירים, נבואת הרועים, והעצמות היבשות, ועץ יוסף ועץ יהודה שמתחברים, וגוג ומגוג. ואחר כך יש לנו 9 פרקי בניין ירושלים המקדש, אבל הכל ביחד, סך הכל, חטיבות שונות, במסה אחת של פרקי נחמה הגדולים יותר במקרא. פרקי הפורענות הקשים יותר במקרא 24, 24 פרקי הנחמה הגדולים יותר. אני רוצה שנראה רק את פרק א'. פרק א' מוכר לנו כמעשה את פרק א'. אנחנו לא נלמד פה את ענייני המרכבה, ונראה רק את הקצוות של הפרק. היי ב-30 שנה, והיא ב-5 לחודש, והיא בתוך הגולה על מעל כבר נפתחו השמיים, ויראה מראות אלוהים. ב-5 לחודש היא השנה ה-50 לגלות המלך ויריחין. היום היה דבר אדוני יחזקאל בן עוזי הכהן בארץ כוזים על מעל כבר, ותהי עליו שם יד אדוני. והערב, כאן מתחילה פה. בערב הנה רוח שערה באה מן הצפון. ענן גדול ואש מתלקחת מן הכל המסורים, תוך הכל החשמל מתוך האש. חשמל כמו ברקים כאן. הוא מתחיל לראות את הכל כרוח שערה. עם כל המשמעויות של רוח שערה, ורוח שערה זה כל כך שנים עזים וכל מה שמסביב, זה מין תחושת פורענות, אדם יושב בבית, ודולג את ההפסקה המרכזית, או התנור, אז זה נחמד שלא תקשיב. אבל מי שאין לו בית, ושאין לו איזה בגד חם, מעיל לא חדיך בגשם, וכל מיני פליזים משוכללים. אז גשם ורוח כאלה אצלו, הוא זרוק שם באמצע המדבר. ופורענות, זה תחושת מצוקה קשה מאוד, זה מה שיחזקאל רואה כאן. רוח שרה, נהל גדול, ויש מתלקחת. יש כאן תיאום מעשה מרכבה, אנחנו נקרא בו רק את הפסוק האחרון. פסוק כ"ח. כמראה הקשת אשר יהיה וענן ביום הגשם, כן מראה הרבה שבים, הוא מראה דמות כבוד עונה והראה לפה עונה ושמע כל מיני. על הרוח שערה ועל הגשמים האלה פתאום זורחת שמש. כצאת השמש בגבורתו, ופתאום יש תקווה. והקשת מבטאת, גם במראה הקשת בפרשת נוח, את התקווה שאחרי חורבן הגדול. זה בדיוק קו התפר, כשהשמש זורחת על המים. קו התפר הזה, שבין הפורענות לבין הגאולה, בא לידי ביטוי בקשת. הרב אומר, קשתי נתתי בעיניו, זאת הבטחה. שתמיד אחרי גשם גדול, תזרח השמש על המים, ותראה הקשת. העולם יפרח, יחיה. כמו שהוא הרגש טוב לעולם. אבל הוא טוב לעולם רק אם אחריו תזרח השמש. השמש לא תזרח אף פעם. אז תהיה כאן פורענות שספה כמו על מבול. על חילות, על חילו של סיסרא, לא זרחה השמש. ואוהביו קצת השמש בגבורתו. נדמה לי ששכחנו על מה אנחנו דיברנו. על מה דיברנו? שלל צבעים. אל סיסרא, שלל צבעים. רקמה, צבע, רקמתיים, בסופו של דבר. החלום של צבא סיסרא, שלל הצבעים. מי בסופו של דבר רואה את שלל הצבעים? רק לוחמי ברק. לא שלל צבעים של בגדים, של בנות. של בנות שנבזזות על ידי חיילים אלימים. לא השלל הצבעים הזה, אלא השלל הצבעים של הקשת. של אוהביו קצת השמש בגבורתו. הקשת מחליפה פה את שלל הצבעים של בוזזי אנשים למיניהם. אתה מגלה את שלל הצבעים היפה, הנכון, ובזה בעצם אנחנו מסיימים את השירה. נעבור לפרק. ויעשו בני ישראל הרע בעיני אדוני, ויתן אדוני ביד מדיין שבע שנים. ואחרי ותשקוד הארץ 40 שנה, יש להניח שמה קרה של בני ישראל עשו הרע? מה? להניח, דבורה, ברק. נעלמו מהתמונה. כן? מתו, הפכו להיות זקנים ולא רלוונטיים מרוב זקנה. לא יודע, כן. אני מניח שמתו. וממש, כמו שכתוב לנו בהקדמה לספר שופטים, מה שראינו, והיה במות השופט ישוב וישחיתו מעבודם. פרק ב' בסקיוט. היה במות השופט ישוב וישחיתו מעבודם. הלכת אחרי הימים אחרים ליורדם, להשתכבות להם, לא יפילו מעליהם ובדרכם הקשה. כלומר, המנהיגות בספר שופטים היא נושא קריטי מעין כמותו. חשוב לדעת. חשוב לאור זה לשפוט בכלל מהי מנהיגות. לא ניתן לנו כזאת מנהיגות בספר מלאכים. לא תמיד מלאכים עשו ישר, לא תמיד מלאכים תפסו את הדברים, הדברים הרעים שצריכים. מנהיגות בספר שופטים היא דבר קריטי. פיה נאמר בהקדמה, כל עוד השופט חי, לא הולכו אחריו, עבדו את השם. עדיין התחילו הבעיות אחרי שהשופט חי. כמו מותו של יהושע, שהביא לפיזור של העם, שרגש עליהם שם הר געש, דיברנו על זה כבר. מנהיגות יכולה לעתים להיות דבר בעל משמעות, שאין לה תחליף. בספר שופטים זאת אותה המנהיגות. השופטים הגדולים, אני מתייחס כאלה לשופטים הגדולים, לא לשופטים הקטנים שיבואו אחר כך. אני מתייחס לעתניאל, אהוד, דברו ברק, ברק לא היה שופט, לא משנה. נגיד, דברה, מה הולך כנראה לברק? וגדעון, זה יש עבודת השם.
מה זה שופטים
גדולים וקטנים? מה?
מה זה שופטים
גדולים וקטנים? אנחנו נדבר על זה כשנגיע, אחרי גדעון, כבר מי אבימלך, ששופטים לא בעלי רמת האישיות שהייתה קודם, הם גם שופטים בדרך כלל פחות שנים. ורמת ההשפעה שלהם קטנה יותר. הם גם לא כולם, יראי השם, אם לא מובן אבילה. פתח, שמשון, יש גם בעיות. ואנחנו נראה עוד את החסרונות שלנו. כאן אני מדבר על שופטים שאין מה לציין חסרונות אצלם, הם בסדר. ובימיהם עובדים את השם. כאן ויעשו מישראל הרע בעיני אדוני ויתנם אדוני ביד מדיין שבע שנים. מתי עושה יד מדיין על ישראל? מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות ושווי הערים ואת המערות ואת המצדות. כמה ידיעים על מדיין? המדיינים, יש שם כמה שבטים, אבל המדיינים בגדול בתודעה המקראית שלנו מתחלקים לשתי קבוצות. הקבוצה הדרומית והקבוצה הצפונית. הבדל גדול יש בין שתי הקבוצות האלה, אפילו הבדל של כמה עמים, המדיינים כנראה התפצלו, וגם. יש מה שנקרא, גם עד היום זה נקרא הרי מדיין. מי שיודע שם פחות או יותר באזור יוטבתה, הרי אדום, הגבוהים, פתאום הופכים להיות נמוכים יותר. וזה בעצם תחילתם של הרי מדיין, אחרי ואדי מוסא. ואדי מוסא הוא הוואדי שגובל, פטרה, סלע אדום, זה הוואדי שגובל, אם אני זוכר נכון, בין הרי אדום לבין הרי מדיין שבאים אחריו, שהם נמוכים באופן משמעותי. נדמה לי שאני לא זוכר. והמדיינים הדרומיים, אנחנו מכירים, השמות שאנחנו מכירים שם כמובן יתרו, ציפורה. ורש"י אומר, וישלח משה את חנו, הלך לגייר את בני מקומו. יש דברים מעניינים מאוד. אני למדתי את זה אצל הרבה בנוי בטיולים, אבל בסוף הוא כתב את זה גם בספרו. כן, זה מאוד מאוד מעניין. הרי תמנה, במכרות, במכרות שם אתם יודעים, אני אמצא לכם את החיות של גבעת העבדים וכל מיני כאלה, המצרים, שם שיעבדו את המדיינים כחופרים, כחופרי נחושת בתוך המנהרות, זה היה שיעבוד קשה מאוד. המקדש הגדול בעמודי שלמה, באופן טבעי הפך להיות, המונומנט הזה הפך להיות מקדש, לילה אחת חור. מקדש מצרי, חביתות מצריות, כתב מצרי, והכל שם מצרי. יום אחד המדיינים נמאס להם, הם מרדו, וסילקו משם את המצרים. הקימו לעצמם מקדש, מרחק 300 מטר מעמודי שלמה. כולם הולכים ומתפעלים מעמודי שלמה ומכל העבודה הזרה שיש להם. אבל מה שיש, 500 מטר משם, מדהים שיגתם. רואים שם את המקדש המדייני. שום צן, שום פסל, שום דמות. יש מזבח. וליד המזבח חמש אבנים מאוד גדולות. אי אפשר שלא להיזכר במעמד הר סיני, שיש מזבח. ו-12 אבנים מאוד גדולות, ו-12 בצבא, כ-12 שבטי ישראל. תזכירו לי כמה שבטים היו במדיין. בספר בראשית, איפה ואפר וחנוך ואבידה ואלדה, ובמקביל בספר במדבר, את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע. כלומר, היו חמישה שבטים. חמש אבנים גדולות מזבח. זה ממש העתקה של מעמד הר סיני. אין צלם, אין דמות. פילב לא. אין דמות. תסביר, דקת המקויה, שמעתם פעם, הם אומנם נוצרי, ואני לא אומר, שיצא לי בדמות כבר, אתם שמעתם להם פעם? מרכז האמונה שלהם זה לאהוב את בני ישראל ולעזור. אני הייתי ליד, כבוד גדול, רחוב, אולי הייתי שם, ליד קומומוטו, הייתי על ההר הזה, איך הוא נקרא, סלים, משהו, הייתי על הרגש הזה. בלי שום כוונה הייתי שם, שעליו הייתה התגלות של מייסד הדת, שנאמר לו שם לאהוב את עם ישראל וכו', כן, מייסד קטע מקוי. ואני הייתי על הרגש הזה כשהוא פעל, ירק גזים, והתשמעתי למעלה, אבל לא משנה כרגע. לעניין שלנו, המדיינים הדרומיים שחורים אצלנו. המדיינים הצפוניים, מי שאנחנו עוסקים בכאן, עם אלה היה לנו רק צרות. אלה בנות מדיין, שבני ישראל זנו איתם, הם זנו עם בנות מדיין, לא עם בנות מואב. ואלה המדיינים שפנחס נלחם נגדם, ואלה המדיינים שכבר עמדנו על עגלון מלך מואב, שאוסיף גם את מדיין ועמלק, וכבר המדיינים האלה כל פעם אפשר לעשות צורות לעם ישראל, עשו וגם כאן. בואו נראה את הצרות, מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות השולעים, את המערות, את המצדות. היה עם זרה ישראל ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו עליו. ויחנו עליהם וישחית את עיגול הארץ עד בואכה עזה, ולא ישאירו מחייה בישראל ושנשא משור וחמה. כיום מדיין יעלו ועולם ובאו כדי הרבה להוב אליהם לגמליהם את מספר ויבואו בארץ לשחתה. וידע ישראל מאוד מתמידם, ויזכו בני ישראל אל אדוני. בואו נעזור רגע את ההמשך, נעבור רגע לפסוק י' א', ויבוא מלאך אדוני וישב תחת האלה אשר בעופרה אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון דוח חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. זאת אומרת שהפסוק הזה מכריע, והוא אומר לנו שהשעבוד המדייני זה לא היה שיעבוד ממלכתי מהסוג של גלון מלך מואב, או מהסוג של סיסרא שר צבא ימין. כאן לא מדובר על שיעבוד, מדובר פה על מאבק כלכלי בלבד. בני מדיין באים, משחטים את היבול, לוקחים את מה שלוקחים, משחטים את היבול וחוסרים חזרה לעצם. הם לא מעמידים פה איזה שר או שופט או משהו, כדי לשלוט על בני ישראל. פשוט שבטים שבאים שלנו. המושגים אחרים הייתי אומר, שבני ישראל עושים הרע בעיני השם. אז כתוב, ישמרו לכם ונפתה לבדכם, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. וחרף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטה. נחמד. אבל, אני מצייר את זה, אנחנו ניתן פשט חדש, והיה עם שמוע. צורך העניין. שאף שם חורה בהם, ויש מספיק, על מה? איפה הקדוש ברוך הוא מגיע מצוות השמיים לא ינתן?
הסיוט. מרחק אלפי קילומטר. הקדוש ברוך הוא גוזר בצורת על הנהר אבור, שהוא הגבול שבין מזרח רוסיה לסין. כאן כתוב. שלוש, ארבע, חמש שנים. מה עושים כל שלטי ארגונים ואחר כך המונגולים וכולם? עולים על הסוסים שלהם ודוהרים ומחכירים את הרוח. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה כאן, במקום הזה. כאן, במקום הזה, הוא גוזר חורבן על מערב אירופה. ואנשים אלה הם מה לאכול, עולים על הסוסים, הם מתחילים לדור ועם גב לקט. והם חייבים להילחם, אין להם חם. המונים היו ישנים על הסוסים. ידעו שהם קוראים ישנים על הסוסים. לא, היו קוראים מהסוס. ככה נלחמים אנשים עם גב לקט. והם נזכו. והחליבו את אורו, בישראל כולה. קשור. משהו מהם נדידת עמים קורית כאן. אגב, הסיפור של האומים, למה הוא מעניין במיוחד? זה מה שקורה. אני לא קראת לך חשבון עם אירופה. אני לא רוצה להגיד לכם בדיוק על מה. נכון? לא יודעים מה היה לפני 75, לפני 80 שנה. יש לך חשבון. מה שקורה היום זה מה שקרה בזמן עתיל המלך עמיד, לא פחות מזה. לדידת עמיד, כל מיני עמים חסרי תרבות וחסרי טכנולוגיה וחסרי כל דבר. אבל הם באים, נו, לך תעצור. לך תעצור את הסיפור. יש היום 2 מיליון איש באידליב. יודעים איפה זה אידליב, נכון? בצפון סוריה שעכשיו, אני לא יודע אם לא תפרוס שם לך מהמחצות לרוסיה. אז בכלל אני יודע, כולם נמצאים, כל כדור הארץ, כזה קורה לי בעיה. יש שם 2 מיליון איש. שכולם יפרחו, הם יצטרכו להגיע לזה. אמרו שהם ימוטטו דבר ראשון לטורקיה, אבל טורקיה תשלח אותם לאירופה. וזה מה שקורה כאן, נדידת עמים. הקדוש ברוך הוא עוצר את השמיים ולא יהיה מטעם באיזה מקום מאוד מאוד רחוק. נתת לכם עוד דוגמא. הקדוש ברוך הוא יכול לקיים להצרת השמיים ולא יהיה מטעם. בערי אתיופיה, בכל המעיינות הגדולים שם, הם התייבשו. מה יקרה פה? אם פתאום לא יהיה מטעם באתיופיה? הרבה. כל הרבה, שם המדגרות הגדולות שלו, כולם תעשייה שלו. זה חסר. יש עכשיו מאבק על הנימוס, זה לא ברור, יכול להיות שהתייבש וכל זה, תדעו לכם, שאני יכול לקרוא פה לא קטן. כף חליות, היו פה מקום הרבה. עוד הרבה קשות, אני זוכר מקום. שנות ה-50. אבל כאן, כתוב באמת שהם באים כארבה, כתוב כאן, הם ומגני יעלו ועולה, ובאו חדי ארבה אל אבות. זה כמו ארבה, והם באים, והבטחת השבת, אנחנו נקרא על ארבה. נכון? הם באים יהודים. ובכן, ובכן, לעניין שלנו, הם עולים, משחיתים את כל הארץ, וידל ישראל, כן, וישחיתו את יבול הארץ. כל זה, וידל ישראל מאוד מבני דן, ויזרקו מני ישראל אל אדמה. מה יעשו? כמו יושב. איך יזרקו מני ישראל אל אדמה, ועודות מדן, וישלח אדמה איש נביא מני ישראל ואומר להם, ואמר אדמה אל ישראל, אנוכי ילדתי אתכם מישראל ומציא אתכם מבית עבדים, מעציל אתכם מיד מישראל, מיד כל לא חלצכם, והגרוש לנו מנכם, והתנה לכם את ארצם. ואמרה לכם, אני אמרו אלוהיכם, לא תראו את אלוהי אמרי, אשר אתם יושבים בארצם, ולא שפעתם בקולי. על פניו נראה שהסיפור הזה סיפורי מחסרה, ולא ברור מה קטני.
כלומר, כתוב שהאיש הנביא מופיע על יהודי ישראל ומוכיח אותה. מה יצא מזה? למה זה קרה? לא לגמרי ברור. אבל דבר אחד כן ברור. האידיליה שהייתה עד עכשיו, הסתיימה. עד עכשיו, בני ישראל עשו הרע. שעקו אל השם, היו שם בשעתיים. ראשי הממשלה, כבר הבאת אותי על בן כנס. פעם שנייה, שעקו בימי עגלון מלך מואב. שהממשלה, כבר הבאת אותי על בן גרש. צעקו בימי סיסרא. שהממשלה, כבר הבאת אותי על בן לא לעולם חוסן. ופתאום מתברר, אין ארוחות חינם, ופתאום מגיע נביא, ומוכיח אותם. מה הייתה משמעות התוכחה? שמעו, לא שמעו, עשו תשובה, לא עשו תשובה. לא ברור. אבל אני מניח שמשהו קרה. אחרת אי אפשר להסביר את התוכחה של הנביא, יחד עם הפסוק הבא. ויבואו מלך אדם וישם תחת האלה אשר בהופעה, אשר ליואש אבי העזרי וגדעון בנו חובבת חיתים בגד להניס לפני מילה. הופעה. זה לא שם מאוד מסוים כמו שאנחנו רוצים לחשוב, ואז אנחנו הולכים, לא כך נהיה. אומרים לרבי חנן פורת, נתת פה בזמנו שיחה גדולה על הופעה, כשרצה שיעלו להופעה, אז זה יתקרה לקום. אבל פה נגיד, שמעתי כבר איזה שיחה מאיזה אלוף פיקוד דיבר לא יודע, כן. טוב, לא משנה. בקיצור, בלבל את הכרמל של חיפה עם הכרמל של דרום הר חברון. כאן, זה לא טוב בסוף, אבל השם עופרה, זה מתאר בעצם עופר, או עופרה נקבה. אלה דברים שמסתובבים בכל יישובי בנימין ומנשה, מסתובבים הרבה מאוד כאלה. ואז יכולים להיות כמה וכמה שמות כאלה. זה לא שם שאתה יכול לדעת איפה זה קדש. למדתם את הסוגיה הראשונה מסכת גיטין, כן? התוספות מדבר על שני קדש, התוספות עצמו יש שלושה קדש, אני מכיר שישה קדש, לפחות. אבל לא, לא ניכנס לזה כרגע, אלה שמות שקיימים לא מעט. ועופרה שלנו היום, היישוב עופרה, הוא כמובן ליד היישוב הערבי טייבה. טייבה זה צביעה, או בעברית זה עופרה, יש לו כמובן טייבה הרבה יותר מערבים, כי ליד כביש 6, כמו שאתם יודעים, ליד שם כוכב יאיר, מדרום לכוכב יאיר. ויש עוד. עופרה שמופיעה כאן מזוהה בצורה הטובה ביותר, אני שוטטתי במקומות האלה הרבה, וקראתי בקריאה מזוהה בצורה הטובה ביותר, עם הכפר עופור, עופור. עופור זה בעצם עופרה. הכפר הזה נמצא, אתם מכירים את הכביש, שנוסע מיצהר לכיוון קדומים. מיש חדש, אני זוכר שסללו אותו, ואז ככה חנכנו אותו בצעדה ביום העצמאות. כביש של 15 קילומטר, כביש טוב שמדינת ישראל סללה, כדי לחבר את יצהר, את הר ברכה ואת איתמר עם הדרך לשפלה. ומעל הכביש הזה לכיוון צפון, בעצם במורדות הדרומיים של הר גריזים, נמצא כפר עופור. כלומר, הר גריזים מוכר לנו בעיקר בפסגתו, שם נמצא גם היישוב הר ברכה שהולך וצומח וגדל, ברוך השם. שם גם נמצא המקדש השומרוני הידוע. מתחתיו לכיוון צפון, ממש למרקלותיו, לכיוון צפון, נמצאת העיר שכם. ובמורדות הדרומיים של הרכזים נמצא עופור ושם כנראה עופרת אבי העזרי. כלומר, אנחנו מוצאים כאן משפחות ממנשה. לא בדיוק ברור לכל הדברים האמוניות של דבריים, אבל היו ערים למנשה בתוך אחד. בכל מקום אזור שבט מנשה ומשפחת אבי העזרי, כמובן היא משפחה של מנשה, לאי עזר משפחת האי עזרי, כן? או משפחת אבי עזר, הופיע לנו בספר יהושע, כאחת המשפחות של מנשה. וכאן, באותה עופרה, יושב לנו אשר ליואש אבי העזרי, כלומר ממשפחת אי עזר, שזאת משפחת אבי עזר. כן? אבי העזרי מוכר לנו כמובן, עד היום הייתם בטוחים שזה רק שמו של ערביה, אז תדעו שזה גם שם המשפחה של גדעון, כן? לעצרו בעניין הזה. וגדעון נוח עומד חיטים בגד, להניס מניין, נוח ממתי חובטים חיטים בגד? חיטים חובטים כמובן בגורן, מה פתאום חובט חיטים בגד? מה?
עניינים בוזזים, הוא לא רוצה שיקחו...
להניס, מפני מדיין, כתוב. כן, כלומר, כתובים להניס מפני מדיין, גד שהרבה יותר קטן, וכנראה באמת אין הרבה יבול, ושם הוא חובט את החיטים. מהמשך עולה, בואו נראה את הפסוק הבא. וירא אליו מלאך אדוני ויאמר אליו אדוני בך גיבור חיל. כמובן, הפסוק הזה מזכיר משהו, וירא אליו מלאך השם, מה חייב להזכיר? מה?
משה.
לא שומע.
העקדה.
העקדה? משה. וירא אליו מלאך השם לבד, יש פתאום עשרים. אי אפשר לפספס את זה. אנחנו עוד נראה את כל הסגנון, כאן השם עמך. אנחנו עוד נראה כי עמך, אנחנו תכף נראה את זה. סגנונות פה מאוד מאוד מזכירים את משה רבנו, גם האותות והמופתים בהמשך. אנחנו נראה את כל הדברים האלה, ואני רק מזכיר, אין לך אלא שופט שבימיך. אנחנו מכירים בדרך כלל רק את השלישי, יפתח בדורו כשמואל בדורו. אבל הגמרא, הוא מדבר על השלושה, גדעון בדורו כמשה בדורו, בדן בדורו, בדן, זה כנראה אהרון, כן? סליחה, לא אהרון, זה שמשון, משה בדן. בדן, כלומר שמשון בדורו, כאהרון בדורו, יפתח בדורו כשמואל בדורו. אבל גדעון בדורו כמשה בדורו, אנחנו נחפש, נראה הרבה מאוד את הקשרים ביניהם. כאן מלאך השם נראה אליו, אין פה סנה בוער באש, אבל עוד מעט יהיה. היום אליו גדעון בי אדוני, ויש אדוני מאז, ולמה מצאנו כל זאת, והכל לפלטה שספולו לנו מותנו לאמור, הלא במצרים, אלינו אדוני ותן, דרשנו אדוני ואתננו בכף מדיין. עצם הזכרת ניסי יציאת מצרים, זה מתחבר היטב. עם כל מיני סימנים שחזר לאו פה, שהדברים האלה היו בפסח. בהמשך מה יהיה לנו? טל על הגיזה, ולא על הארץ, טל על הארץ ולא על הגיזה. יהיו לנו עוד הרבה מהדברים שהזכירו לנו את פסח, כמובן האותות, המופתים ודברים אחרים. וגדעון אולי מושפע מסיפור יציאת מצרים, ששמע זה אתה, גדעון בחור צעיר, שמע זה אתה יציאת מצרים, שואל רגע, אז למה רק אז? למה לא היום? אם השם עושה מופתים כאלה, איך אומרים כל הזמן בחסידות, בשפת אמת, איך כל הזמן כתוב? בימים ההם, בזמן הזה. כלומר שיהיה לא רק בימים ההם, אלא שיהיה גם בזמן הזה. וכך כמובן אנחנו צריכים לראות את פסח כאן אצלם. לא לדבר על ניסים שהיו לפני 3,000 שנה. אלא לראות איך קימי צלחה מארץ מצרים, הרי לא נפלאות, איך הניסים של יציאת מצרים ממשיכים איתנו עד היום. זה מה שצריך לבדוק. וזה מה שהוא שואל. ההלכה של הפסח כמובן קשה מכיוון אחר. מאיזה כיוון? אז איך הוא חוות חיטים? צריך חיטים זה בשבועות? אתם יודעים משהו? צריך חיטים השנה? אוי, בואו אליכם אם לא. לא, אתם לא יודעים שום דבר? על קציר התבואה שהיה השנה? יש לנו שדות דגן, וגם יבלים הכי גדולים מאוד בדרום. נו, תמשיכו. קצרו אותם לפני עצמם. קצרו אותם כשהיבול היה כזה מאוד מאוד מוסרי, למה? כדי שלא יעביר אותם באש. מה? אני מדבר. ובכן, אנחנו מבינים, קצרו את החיטים. הרבה יותר מוקדם. לחבוט, להוציא מהם משהו של משהו, תבואה לא משהו, בפסח. אבל להניס מפני מדיין. כמו כאן, להניס מפני החמאס, או אני לא יודע מה, כן, קצרו את כל התבואה קודם. אני חושב שמדינת ישראל הייתה צריכה לפעול ביתר ממלכתיות, אבל זאת הייתה ההחלטה, אני לא מתווכח עכשיו. ובכן, כאן חובט את החיטים בפסח. ושואל את השאלה, ואומר לה, בי אדוני, ויש אשים, ומה זה ולמה יצאתו כל זאת, ואיכו לפלטו, וספרו לנו, ובותינו לאמור, לא ממצאי, ולנו, ושם אתן, תשענו, שם היצקים, ואיתנו בכמניין, ואיפן אליו, אדוני, ויאמר לך בחוקקה זו, ושאתה תסתל בכף מניין הראש לתיך. שוב, ממש כמו בסנה, כתוב, וירא אליו מלאך השם, ואז כתוב, וירא השם, כי שר לראות. האם כשנאמר פה השם, הכוונה מלאך השם, ו... השליח שמו כשם רבו, כמו שאומר לנו הרמב"ן, או שבהתחלה באמת נראה מלאך, ואז השם דיבר אליו משמיים. הוא אומר לו, לך בחוקך זה, או שאתה תסתכל כאן בניין לא תבטיח. מה זה בחוקך זה? על איזה כוח הוא מדבר?
כוח שיש לו.
מה?
כוח שיש לו עכשיו.
איזה כוח? איזה כוח? מאיפה אנחנו רואים שיש לו כוח?
נגד מדיין.
מה?
שהוא מצליח לעשות את זה נגד מדיין.
לא יודע.
את החיטים? מצליח לעשות את זה בסתר נגד מדיין, נגד מה שמדיין מנסים לעשות.
טוב, ייתכן. בואו נגיד, לחבוט חיטים שהן בושריות, זה קשה מאוד. כשהחיטים בשלות, אז הן מעצמם כבר רוצות לצאת מתוך השיבולת. אבל כשהחיטים הם בוסויות, הם עדיין תקועות חזק בתוך השיבולת. תשבו את זה ללידה טבעית. מול זה שאתה צריך לילד מישהו בחודש השישי או בחודש השביעי, אתה צריך ממש לתלוש אותו משם. הלך בכל כך זה, אתה שאתה מסוגל באמת לחבוט חיטים צעירות כל כך, הלך בכל כך זה, אנחנו כמובן מעדיפים הסבר, אולי הסבר יותר בעל משמעות רוחנית, נכון? אז תגידו.
שהוא זוכר.
כן?
אני
אפשר לפרש את הדברים שלך לכמה כיוונים, אבל הייתי לוקח את הכיוון הפשוט. לך בכוחה על זה, בהבנה הכל כך אמיתית שלך. בסיפור יציאת מצרים. מאוד קל להיכנס ביציאת מצרים לסיפור, סליחה שאני מתבטא בצורה חריפה, שלדעתי הוא סיפור מזוהר. שבו אנחנו צריכים לדוש בשאלה מה קרה לפני 3,000 שנה. שמעתי פעם הסבר, אני שולל אותו כמובן מכל מקום. נעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון ורבי שביט בני ברק כל אותו הלילה. שמעתי נראה, ההסבר, הם בעצם תכננו שם את המרד הגדול, מרד בר כוכבא, הכל היה במחתרת, הם ישבו שם לתכנן את המרד והכל היה מסווה שהיו מסובים ביציאת מצרים. אני לא יודע, אני לא אגיד על רף פשוט רפה לפומי, אבל זה פירוש בזה זה. מה, יש לו שם להתעסקו עם טריקים בליל פסח? אבל מצד שני ברור לי שלא ניתן בשום פנים ואופן לציין את הפסח של 5 התנאים האלה בלי לדבר על מה עומד לקרות. כלומר, הם היו עסוקים ביציאת מצרים. הם למדו מתוך יציאת מצרים את השאלות שנוגעות לגאולה שלנו. והבנותינו זה לא יציין. אבל הם למדו שם, מתוך יציאת מצרים, את המשמעות של הגאולה שאנחנו עכשיו עומדים להיגאל, כי בית שלך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. גדעון מבין את הסיפור בצורה הנכונה. לא באנו פה להתרפק על היסטוריה רחוקה. באנו פה לראות איך הדברים האלה, דברים אופרטיביים, שעומדים לקרות, שנוגעים לנו, זה כל. אז הוא אומר לו, זה מה שאתה מבין? ביציאת מצרים? יאללה, קום לך. ברור, אפשר ללכת פה גם להסברים. אני שמח על זה שהגבאים כאן, שלא התחילו מעריב, עדיין, אבל אני אתן עוד דקה. בא? 9:07-8. אבל, טוב, אתם יודעים מה, את ההסברים הנוספים לעניין הזה, אנחנו ניתן בעזרת השם כבר. לצערנו אחרי צוקות.